פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום, ברוכים הבאים לעושים עסקים. אנחנו בפרק מיוחד שיצאנו אל מחוץ לפנים שלנו והגענו אל משרדי חברת גיגיה, בקומה 43 של מגדל עזריאלי המשולש. איתנו נמצאים ערן קוטנר ורולי אליעזרוב. מיד נציג אתכם אל הקהל שלנו. לצידי מראיין דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל, ואנחנו נמצאים במשרדיה של חברת גיגיה. רולי אליעזרוב הוא נשיא החברה, ערן קוטנר הוא ה-CEO, CTO, סליחה. גיגיה הוקמה ב-2006 והיא מספקת שירותי ניהול לקוחות לכ-700 לקוחות גדולים מאוד ברחבי העולם, כגון פוקס, פורבס ועוד המון המון חברות גדולות, עם כמיליארד ויותר משתמשים. 300 עובדים בערך בחברה. אז קודם כל, ערן, רולי, תודה רבה שאתם מתארחים אצלנו. בוא נבקש ממך, ערן, קודם כל ככה להציג את גיגיה.
אוקיי, אז גיגיה, כמו שאמרת, מנהלת מעל מיליארד משתמשים. אני חושב שהספירה האחרונה שלנו הייתה אפילו מעל 1.1 מיליארד, ואנחנו עוסקים בעצם בניהול מלא, מתן פתרון מלא של ניהול משתמשים, עבור לקוחות שהם בדרך כלל לקוחות אנטרפרייז גדולים. לקוחות שיש להם הרבה מאוד אתרים בעולם, סביבה מורכבת של הרבה ספקי פתרונות שהם עובדים איתם, ומה שהלקוחות האלה מצאו את עצמם לאורך השנים, זה בסביבה שבה הם בעצם לא יודעים מי הלקוחות שלהם. יש הרבה סיילוז של מידע קטנים, שפה יש כמה לקוחות ששמורים באיזושהי אפליקציית מובייל כזאת, ושם יש כמה לקוחות ששמורים באיזה ובסייט שנוצר לברנד מסוים ששייך לאנטרפרייז הזה. ובסופו של דבר אין יכולת אמיתית למנף את הכמות של הלקוחות שיש להם, ומדובר באנטרפרייזז מאוד גדולים. ומה שגיגיה נותנת זה בעצם פתרון שמאפשר לאחד את כל התמונה הזאת למאגר אחד גדול של משתמשים, באמת לאפשר לאנשי השיווק של הלקוחות האלה להכיר ולמנף את העוצמה הזאת שיש להם עם כל המשתמשים, ועל הדרך להוזיל עלויות, לתת פתרונות של אבטחה, פתרונות של פרטיות, שנהיים עניין מאוד מאוד משמעותי להרבה מהלקוחות שלנו, רגולציות מאוד מסובכות בהרבה מדינות, באירופה, אפילו בתוך אירופה הרגולציה שונה בין המדינות.
תכף לדבר באמת על הנושא של רגולציה ופרטיות, שזה מן הסתם בעיות שאתם נתקלים בהן כל הזמן. אם אני עכשיו חברה, שצורך העניין חברה בינלאומית גדולה, ואתה מנהל לי את הלקוחות שלי, איזה מידע שימושי למשל אני יכול להפיק ושיעזור לי במחירות שלי או בצמיחה שלי וכדומה?
אז אתה יכול בעצם, גיגיה מנהלת שני סוגים של מידע. היא מנהלת מידע על היוזר עצמו, מה שאנחנו קוראים פרופייל דאטה, זה תכונות של היוזר, והיא גם מחברת את זה לפעילות של היוזר, לאקטיביטיז. ובעצם זה מאפשר לך עכשיו לייצר סגמנטים או חלוקה של היוזרים למטרות של פרסום למשל, למטרה של להבין מי הלקוחות שמתאים להם מוצר מסוים, או תכונות מסוימות של לקוחות, וזה מאפשר לך להצליב בעצם לקוחות שפועלים בדרך מסוימת עם מידע אישי שלהם.
למשל, אם אני עכשיו בפייסבוק סיפרתי שאני צורך העניין גולש דלים, ואני נורא אוהב, אם החברה מקבלת את המידע הזה ויכולה לעשות בו שימוש, אולי להציע לי שירות או מוצר שמתאים לי?
אם למשל עשית לייק בפייסבוק על תחום של גלישת גלים או על מותג מסוים של גלישת גלים, אז כן. למשל, אחד הלקוחות שלנו עשה קמפיין, אני מנסה להיזכר בפרטים המדויקים, עשה קמפיין שבעצם זיהה שהלקוחות של נטלה, הלקוח של גיגיה היה מתחרה של נטלה. זיהה שהלקוחות של נטלה אוהבים אומנים מסוימים. אדל, אני זוכר שעלתה שם, אבל כמה. ובעצם כתוצאה מזה הם פרסמו, קנו פרסום מתורגת אצל אותם...
אצל היריבה שלהם.
לא, הם היו היריבים. הם קנו פרסום כן. מתורגת אצל אותם אומנים. והם הגדילו בסדרי גודל את ה-conversions, את ההיענות לפרסומות שלהם, כתוצאה מהמידע הזה. ויש עוד הרבה דוגמאות מהסוג הזה, דוגמאות של פרסונליזציה.
מה לגבי למשל משתמש שהוא מישהו מוקעושיית רשת כזו, שיש לו הרבה עוקבים, החברה עכשיו יכולה לזהות, זה לקוח חשוב, כדאי שאני אישי. משתמש בו, אתן לו יחס יותר טוב?
בהחלט. אז אחד הדברים שעשינו כבר לפני לא מעט שנים, היה בעצם לתת דירוג לכל משתמש, משהו שאנחנו קוראים לו I-Rank, שזה ה-Influencer Rank של היוזר, שבעצם מדרג אותו באופן יחסי לשאר היוזרים, על פי כל מיני פרמטרים של מידת השפעה. למשל, כמות העוקבים זה מן הסתם פרמטר מעניין, כמות ההשפעה המדידה, זאת אומרת, אם אני, אם אותו, אותו משתמש עשה איזשהו share או like או משהו כזה, ועכשיו אנשים כתוצאה מזה, אנשים אחרים שעוקבים אחריו הגיעו, אז זה אומר שהוא יותר משפיע ממישהו שאולי יש לו יותר משתמשים, אבל אף אחד לא מתייחס אליו, או יותר עוקבים.
את ההשפעה האמיתית, המעשית.
ההשפעה האמיתית, בדיוק. וזה מאפשר לנו בעצם לדרג את היוזרים האלה, ולתת לאתר בריל טיים, ברגע שהיוזר הזה מופיע, לתת לו בריל טיים אינדיקציה על ההשפעה של אותו יוזר, מה שאתרים מתוחכמים יודעים למנף לחוויה פרסונלית אחרת ומותאמת אישית לאותם יוזרים.
אני יכול לראות את ה-I-Rank שלי אם אני משתמש אצלכם?
אם אתה מספיק מתוחכם ותכתוב קצת JavaScript, אז אולי תגלה אותו, אבל אנחנו לא חושפים את זה. בעיקרון היוזרים, משתמשי קצה לא מודעים לגיגיה. גיגיה פועלת ברקע, הלקוחות שלנו הם אותם אתרים גדולים או עסקים גדולים שמפעילים אתרים, ולמרות שכאמור עם מעל מיליארד יוזרים, רוב הסיכויים שמתישהו עבדת מול גיגיה, אתה לא באמת מודע לזה.
זה תמיד הייתה שאלה הבאה, שאני מניח שמיד עוברת במוחם של המאזינים, שאלת הפרטיות של המידע הזה. אז קודם כל אתה אומר, אני בדרך כלל לא מודע שאני נחשב כמשתמש בדאטאבייס של גיגיה. אם אני עכשיו עשיתי לוג אין לאתר של פורבס, ואני עכשיו משתמש של פורבס, בתכלס מי שמנהל מאחורי הקלעים, אני מבין נכון, זו גיגיה.
נכון.
אז עכשיו המידע שאתם אוספים עליי, אם זה לצורך העניין אמרת לייקים בפייסבוק וכדומה, עד כמה אני כמשתמש מודע לזה שאוספים עליי מידע?
אז קודם כל, הכל, אחד השינויים הגדולים שחלים בעולם, זה באמת מעבר ל-consent-based data collection, נקרא לזה. זאת אומרת, יוזרים מודעים, הם צריכים לתת את ה-consent, בשביל שנקבל לייקים מפייסבוק, היוזר צריך להסכים לשתף את המידע.
קופץ לו האישור, נא לתת לגיגיה או לפורבס או מה שזה.
בדיוק. דברים אחרים מכוסים, אם אתה תורח לקרוא, מכוסים על ידי Terms of Service, למשל, של האתר שאתה עובד מולו, ובאופן כללי, או Privacy Policies, שנעשים מאוד מאוד קריאים לאחרונה, זאת אומרת, אם תשווה Privacy Policy מלפני 5 שנים אפילו, שהיה מסמך של 10 עמודים במשפטית לא מדוברת, היום אתה רואה מעבר לפרייבסי פוליסיז מאוד ברורים, שמדברים בשפה של בני אדם, ואומרים, זה מה שאנחנו אוספים, זה מה שאנחנו עושים. גיגיה באופן כללי, לא משתפת מידע, לא משתפת מידע בין לקוחות. אנחנו פועלים כנאמנים של הלקוח לצורך העניין. זאת אומרת, אנחנו אוספים מידע שהלקוחות מעוניינים לאסוף, שהם היו אוספים בעצמם אם הם לא היו עובדים עם גיגיה. אנחנו לא מצליבים מידע, למעט מידע של סקיוריטי, שאפשר יהיה לדבר על זה, שבשורה התחתונה מאפשר לנו לשפר את ההבטחה של המערכת בלי לחשוף שום מידע אישי, ומצד שני אנחנו באמת נותנים מערכת שהיא הרבה הרבה יותר חזקה ומאובטחת ומגינה על הפרטיות ממה ש 99% כנראה מהוובסייטס בעולם מסוגלים לתת בעצמם, כי גיגיה מסוגלת למנף.
ואמרת שזה גם תורם לעמידה ברגולציה עבור החברה שסוחרת את השירותכם.
בהחלט. היום אירופה מובילה את המגמה הזאת, אבל באופן כללי אפשר לראות אותה במקומות אחרים, אוסטרליה, קנדה, כל מיני מקומות שמעלים את הרף של דרישות הפרטיות של משתמשים. ושוב, זה נהיה קשה לחברה רגילה, שאולי טכנולוגיה זה גם לא בכך ה-main line of business שלה, לעמוד בכל הרגולציה, בכל הדרישות הבטחה שנדרשות, ובאמת להיות מסוגלים לעמוד בעולם של DDoS attacks שיכולים להוריד DNS providers מהגדולים בעולם, והאקרים שחודרים לתוך הקמפיין של הילרי קלינטון, לעמוד בזה זה יקר מאוד, זה דורש הרבה התמקצעות.
שהוא לא בתחום העיסוק של החברה, מן הסתם.
ברוב המוחלט של המקרים, ולכן לבוא למישהו כמו גיגיה, שבעצם יכול להשקיע פעם אחת ולמנף את זה על הרבה מאוד לקוחות, זה מאוד קוסט אפקטיב, ולא משהו שמישהו כזה היה יכול לעשות לבד.
אני מפנה את המיקרופון עכשיו אליך, רולי. את גיגיה הקמתם ב-2006, וכבר על ההתחלה, ההחלטה האסטרטגית שלכם הייתה להקים את המטה בארצות הברית, בעמק הסיליקון, להקים שם משרדים. החלטה שבאמת נעשתה מהשלבים הראשונים של ההקמה?
כן, למעשה אחד מהלקחים, אני אז הייתי בבורד של חברה שנקראת מטה קפה.
חברה ישראלית?
כן, בזמנו הייתה דווקא נחשבת אחד מהסיפורי ההצלחה, עד שהיא סירבה לאיזה רישיון, להצעת רכישה ו... אחרי זה גם נפלה.
בדיעבד לא...
כן.
לא אחת
הזאת. ואחד מהלקחים הגדולים שלה, אבל גם אני ראיתי את זה מהניסיון שלנו בהוטבר, וגם מחברות אחרות, זה שקשה מאוד להצליח בשוק האמריקאי, שזה מבחינתנו היה השוק המרכזי, או הראשון להתחיל איתו הגדול, בלי לנהל את הדברים משם. ולכן, למעשה, מיד אחרי הגיוס הראשון, אני עברתי, אני אחד משלושת הפאונדרים, עברתי למשרד במאונטן ויו, ובעצם פתחנו אותו, והיום הוא משמש ההדקווטרס. זאת אומרת, כמה שנים אחר כך חזרתי לארץ, אבל עדיין שם, משם אנחנו מנהלים את החברה.
ותספר קצת על תהליך ההקמה של בעצם ההדקווטרס במקום אחר, במקום תרבות אחרת לגמרי. איך זה היה לך?
אז אחד מהדברים הכיפים במה שנקרא עמק הסיליקון, זה שזה אזור של מהגרים או של אנשים שבאים לא רק מכל העולם, אלא במקום ממקומות, כמו שדיברנו קודם, אני למשל בכלל מארכיטקטורה, מבחינת ההשכלה, אנשים עם רקע מולטי-דיסציפלינרי, אתה לחלוטין, א', לא מרגיש זר, לא מרגיש, כמה שאתה יכול להיות גם מוזר, אתה לא תהיה מוזר, שם מאוד מאוד מסתכלים על הדברים האמיתיים ולא משחקים את המשחק. זאת אומרת, אם תיקח תחומים אחרים כמו, לא יודע, פירמות של רואי חשבון, עורכי דין, שם יש קוד לבוש, קוד התנהגות, הרקע שלך משנה, הניסיון שלך, הלוק שלך, נאמר בניו יורק, במשרדים הגדולים, בעמק הסיליקון, את יודעת, מרק צוקרברג הולך עם קפקפים, אבל זה רק סתם דוגמה, כאילו...
שם באמת משתכלים, לשפוט אותך על פי היכולות שלך.
כן, ועל פי מה שמעניין, וזה גם מה שאני אהבתי במשקיעים כיום, בהשוואה לפני 10 שנים, אנחנו בעצם, המשקיע הראשון שלנו, זה חברת בנצ'מרק, המשרד הישראלי, עם מייקל אייזנברג, שהיום הוא באלף, אבל אנחנו בעצם, את ההשקעות שלנו קיבלנו תמיד מחברות אמריקאיות, כי הם הכי מסתכלים על העניין עצמו, ופחות על ה... על המסביב, והאווירה שם היא מאוד נכונה לחברות צעירות ומתחילות.
אני יכול להגיד שלגבי מה שאמרת של אזור של הרבה מהגרים, אז אני ודני ביקרנו בגוגל, במאונטן ויו לפני מספר חודשים, כשאתה יושב בחדר האוכל של גוגל, אתה מקבל סנאפשוט של אוכלוסיית העולם, המון סינים, המון הודים, האדם הלבן, זהוב השיער, נמצא יחסית במיעוט. זה באמת מעניין לראות את האוכלוסייה.
אנקדוטה מעניינת דרך אגב, זה שלפני כמה חודשים, השפה המדוברת ביותר בבתים בסיליקון וואלי, הפסיקה להיות אנגלית. זאת אומרת, אנגלית היום מדוברת בפחות מ-50% מהבתים בסיליקון וואלי.
אני ביקשתי באיזשהו שלב, באחד החבר'ה שביקרנו בפייסבוק, אמרתי, תן לאמריקאי ממוצע להאזין לפודקאסט באנגלית שלנו, פודקאסט אמריקאי, אז הוא אמר, תשמע, אפשר למצוא פה אמריקאי ממוצע בכל האזור. צריך לנסוע לפחות איזה חצי שעה, שעה, בשביל למצוא אמריקאי ממוצע ראשון.
אפרופו בועה, זו בועה אמיתית, עמק הסיליקון.
נכון. תספרי קצת על התהליך באמת של הקמת המשרדים, אפילו ברמה, אתה יודע, הרמה המעשית לאותו יזם ישראלי צעיר, שעכשיו מקים שותפיו את החברה, ושואל עצמו, וואו, אני גם חושב להקים headquarters בסיליקון וואלי. איך עשית את זה?
כן, אז אני חייב להודות שהמשקיעים שלנו עזרו לנו מאוד, כי כשאתה צונח שם ביום הראשון, אתה, כמה שהמקום הוא מקבל ורגיל לאנשים שבאים ויוצאים, אתה עדיין בסוג של שוק, ואתה לא כל כך יודע איפה למצוא, ואפילו להעריך מי, אפילו לרעיין אמריקאי זה שונה מלרעיין ישראלי. המשקיעים שלנו מאוד עזרו לנו בעניין, כי אני חושב שבעצם הדבר הכי חשוב זה האנשים שאתה עובד איתם, מבחינת כמובן המשקיעים, ובמקרה הזה אני מתכוון לאנשים שעובדים איתך בחברה. אז האנשים הראשונים, ויש פה איזו אנקדוטה מעניינת לספר, בעצם העובד השני שלנו, ששכרנו, הוא היה בוגר הרווארד, שעבד שנתיים בחברת ייעוץ, צעיר מכולנו באיזה 10 שנים, הוא היום המנכ״ל של החברה. באיזשהו, הוא פשוט הצטיין בכל דבר.
פטריק סלייר, זה השם.
כן, פטריק סלייר.
סלייר.
כן, והוא פשוט, וזה גם משהו שקשור אולי גם לתרבות של החברה שלנו, שבה אנחנו בעצם נותנים לאנשים להתעסק גם בדברים שהם מעבר לתחום האחריות שמוגדר להם. ואני גם מאמין, אנחנו מאמינים שכשאתה טוב במשהו, כשאתה אוהב משהו, כנראה אתה גם טוב בו. ואנשים צומחים לתפקידים, ואז פטריק הוא דוגמה מעולה, והוא צמח וגדל, ובמשך השנים הפך להיות גם המנכ״ל של החברה.
אז אני באתי פה עם אג'נדה מובנית, מכיוון שאנחנו חווים גידול עכשיו. אני חושב שאחת ה... דיברנו על תחילת הדרך, או אנחנו מדברים כרגע על תחילת הדרך, אבל אני רוצה לקפוץ איתכם קצת כמה שנים קדימה, ואתם תחליטו כמה שנים קדימה. אני חושב שאחד ה... אתגרים היותר גדולים שחברה עוברת במעבר מסטארט-אפ בשלב הסיד, בשלב הזרע, או הזרעון, לחברה שכבר עובדת ומייצרת ומוכרת, או שלא, לא משנה כרגע, זה באמת גידול. ויש לי כמה שאלות בעניין הזה. א', איך שומרים, או איך מייצרים תרבות נורמלית, כי... לפחות שאתם התחלתם כשלושה חברים, שגם באתם פחות או יותר מאותו אזור, הכרתם אחד את השני. איך לוקחים את הדבר הזה, או משכפלים, או לוקחים למקומות אחרים? איך שומרים ובונים תרבות? ואולי נמשיך לזה עם עוד כמה שאלות.
קודם כל, תרבות זה, אני לא חושב שבאמת אפשר לבנות. אני חושב שתרבות נוצרת מההתנהגות היומיומית של האנשים. זאת אומרת, אני מאמין שמאוד קשה להנדס תרבות. בסופו של דבר, אומרים שלחברה יש DNA, והרבה פעמים, או בדרך כלל, ה-DNA הזה הוא מאוד ניזון או נובע מה-founders, מהמייסדים של החברה, ובגלל זה אתה רואה חברות שעוסקות באותו תחום, וההתנהלות שלהם יכולה להיות מאוד מאוד שונה, כי זה באמת, זה לא הטכנולוגיה שמכתיבה, וזה לא התחרות, וזה לא השוק, זה באמת האופי של האנשים שמתחילים, ומשם... זה נוטה להתגלגל.
ובכל זאת, בתהליך צמיחה, אתה כבר לא יכול להניח שמה שעבד יפה עם 3 אנשים בחדר, יעבוד יפה עכשיו עם 300 אנשים. זה משהו שהשקעתם בו מחשבה הכרתית, ישבתם ואמרתם לעצמכם, עכשיו אנחנו גודלים, נעשה 1, 2, 3?
יש משהו שאני רוצה להגיד שלדעתי הוא הכי חשוב בעניין הזה, וזה... האנשים, הבחירה של האנשים שאתה עובד איתם. קודם כל, אני חושב שאחד מהסיבות לתרבות שקיימת היום בגיגיה זה היחסים בינינו, היזמים. בעצם, אם אתה חושב על זה, אנחנו עובדים המון שנים ביחד, וזה עובד. וזה נובע, אני חושב, מערכה מאוד גבוהה, אחד של השני, מה שעוזר לפתור בעיות של נושא אגו. כי ברגע שאתה חושב שאתה הרבה יותר טוב ממישהו, ממי שאתה עובד איתו, אז אתה מתוסכל אם ההחלטה שתלקח היא בסופו של דבר לא מה שאתה חושב שצריך לעשות, וזה יוצר חיכוך. ואני חושב, וזה גם ממשיך באנשים שאתה לוקח. הטיפ שאני הייתי נותן זה תנסה תמיד לקחת אנשים שאתה חושב שהם יותר מוצלחים ממך, ואז לא רק שכאילו האיכות של העבודה כנראה תהיה טובה, אלא גם האנרגיה שתהיה ביחסים תהיה הרבה יותר טובה, בגלל שפחות יהיה תחושות של תסכול ויותר ניסיון ללמידה. עכשיו, אני חושב שאולי מה שאמרתי עשוי להישמע כמובן מאליו לחלק מהאנשים, אבל אני חושב שדווקא רוב האנשים נוטים קצת להירתע מאנשים שהם, שנראים להם מאיימים מבחינת היכולות שלהם, ואני חושב שבסופו זה השקעה נכונה, זאת אומרת, להתגבר על האגו הזה שמרחיק אותך מהבן אדם, לקחת אותו, לעבוד איתך, זה רק רווח.
בפרק אחר שראינו את אורי להב, דיברנו איתו על למעשה בניית תרבות בסביבה רב-לאומית. זאת אומרת, אורבן, אני לא יודע אם אתם מכירים את הקורות שלהם, הם קמו מלכתחילה כחברה עם שני אדקווטרים. אדקווטר פה בנתניה, או בארץ בנתניה, או התחיל בהרצליה למען האמת, ואחד בניו יורק, כאשר שני הפאונדרים, כל אחד גר בשני קצוות של העולם. אתם צמחתם, נכון, הרמתם את התשתית גם, או בעיקר בארצות הברית בתחילה, אבל היום רוב הפאונדרים יושבים בארץ. איך שומרים על הזהות, לא הזהות התרבותית, או לפחות על תרבות דומה, גם בגיגיה פאלו אלטו אמרנו, או לא, קופרטינו, איפה שהמשרדים שלכם יושבים, ובמקומות אחרים, אני מניח שהיום יש לכם במרכזים אחרים גם משרדים.
כן, יש לנו משרד גדול גם בלונדון ובפריז ועוד כמה נציגויות, אבל התשובה היא, נצטר לי לאכזב אותך, תרבויות שונות, זה נכון. אנחנו מאוד רוצים, ברור שיש, יש לנו ערכים משותפים שאנחנו מנסים, שזיהינו בחברה ואנחנו מנסים לקדם, אחד מהם נקרא Not If But How, וזה באמת, אני מרגיש משהו שמאחד אותנו across the offices, אבל אני מסכים איתך שתיכנס המשרד שם, תיכנס המשרד פה, התחושות תהיינה שונות, ואני חושב שנטע שמובילה את המשרד, את ה-HR ובכלל את האופרציה במשרד הישראלי, מכניסה טון מסוים למה שקורה כאן, והבן אדם שמנהל את ה-HR ב-Mountain View, זה טון, יש שם טון שנובע מאנשים קצת אחרים, זה...
מה למשל, סתם מתוך סקרנות, המשרד הצרפתי שלכם,
כן.
איך הוא, במה אתה מרגיש שהוא שונה מהמשרד הישראלי למשל?
אז קודם כל זה נובע מסוג הפעילות או האנשים והמקצועות שלהם, כי בצרפת למשל, ורובם הם אנשי מחירות. האנרגיה של אנשי מחירות היא שונה לגמרי ממהנדסים למשל. קודם כל, הם תמיד אופטימיים, תמיד מחייכים, תמיד לפחות מציגים את זה בצורה כזאת. מאוד אוהבים את החיים הטובים, עכשיו כמובן הטובים הם ביניהם, גם כאילו הפיצויים שלהם יהיו מדהימים, אבל הם פחות אנשים heads down בתוך המחשב, ומרוכזים בעצמם ויותר מרוכזים בסביבה שלהם. אז זה בא לידי ביטוי במה בתחושה במשרד. מה עוד אני יכול להגיד?
אני חושב שיש עוד הבדלים שהם באמת הבדלי תרבות, נגיד בין ישראל לארצות הברית, אני רואה את זה בצורה משמעותית. ישראלים הם יותר ציניים. כל מיני let's go get them כאלה אמריקאים, לא עובדים בארץ. כולנו שמענו את הפפטוקס האלה מספיק פעמים, זה לא עובד בארץ. בארץ מעריכים גם דברים אחרים, אולי מעריכים יותר דיבור ישיר ונקרא לזה לשים דברים על השולחן, למרות שעכשיו יש גם טרנד כזה בארצות הברית.
כן, עכשיו נבחר נשיא כזה של לשים דברים על השולחן, או לשים לך אותם על הראש.
כן, איפה שנוח. אבל אפילו בקרב הליברלים יש עכשיו טרנד כזה של... יושר, ישירות, בדיוק, ישירות בונה כזאת. אבל כן, יש הבדלים, אין ספק. אני חושב שזה גם משהו טבעי, ואנחנו פשוט מנסים לחיות איתו, מנסים לעשות, לייצר תקשורת בין המשרדים השונים. זה משהו שהוא יחסית חדש אצלנו, אני חייב להודות. זאת אומרת, זה תובנה שלקח לנו זמן להגיע אליה, שהדברים האלה לא יקרו מעצמם. זאת אומרת, אם לא נייצר את המסגרת באופן מסודר, שבה אנשים יצטרכו לדבר אחד עם השני, מבחירה הם לא יעשו את זה.
אתה מתכוון לדיבור לא ברמת היום-יום, להרים טלפון למישהו ולדבר איתו, אלא איזושהי פעילות יותר ממוסדת של משהו?
לא פעילות חברתית, אלא כן, לייצר ישיבה שבועית, שבה אנשים למשל שיושבים ונותנים שירות ללקוחות, ונפגשים עם לקוחות בשדה, כמו שאנחנו קוראים לזה, ידברו עם מפתחים, ונייצר את הפורום שבו זה יתאפשר להם, כי בנסיבות אחרות זה לא יקרה. זאת אומרת, זה לא, בעצמו זה לא יקרה. מפתח לא ילך עכשיו לשאול איש professional services, מה הבעיה שנתקלת בה אצל הלקוח, והוא גם לא יבוא לספר לו ביוזמתו. והרבה ידע ארגוני עובד, הולך לאיבוד בעצם בצורה הזאת. אז בעצם אחת התובנות שהגענו, ושבאמת עובדת בצורה מדהימה, זה לייצר את הדברים האלה בצורה מלאכותית בהתחלה, ואחר כך הם כבר מתחילים לרוץ בעצמם. זאת אומרת, אנשים, ברגע שהמסגרת נוצרת, אנשים כבר יוצקים לתוכה את התוכן, ובאמת נהנים ממנה גם.
משהו נוסף לגבי השאלה של הגדילה, אחד מהדברים שאני למדתי בחברה הזו, זה עד כמה קשה לגדול מבחינת הניהול של חברה גדלה, שעוברת תהליך כזה. זה כמעט כמו להמציא את החברה מחדש. אמנם המוצר גדל ויכול באינטרנט, באופן אוטומטי מוצר שהוא עובד יכול לעבוד בסקייל יותר גדול, אם כמובן אם גם שם יש קצת עבודה, אבל זה הרבה יותר טבעי. בכל מה שקשור מסביב לזה, זה אתגר מאוד מאוד גדול, וכאילו לסטארט-אפיסטים שביניכם, מאוד כדאי להתייעץ עם אנשים שמנהלים או עובדים בחברות בשלב שהוא קרוב לשלב שאתם מתקרבים אליו, כי זה סיפור אחר לגמרי.
רגע, ולהביא, אתם עשיתם מהלך שבו הבאתי מנכ״ל, שהיה עובד שלכם, אבל להביא מנכ״ל חיצוני.
לא, גידלנו מנכ״ל.
כן, אתם גידלתם, זאת אומרת, זה אולי הדוגמה לא נכונה, אבל להביא מנכ״ל, כי עוד פעם יש תיאוריה שקוראים מחזור חיי חברה, יש מחזור חיי מכל דבר, אבל גם מחזור חיי חברה, וחברות שנמצאות בשלב של גרוף, הן לא דומות, אפילו לא בקצת לחברות, לחברות שנניח בסטארט-אפים, בשלב הסיד וכן הלאה, ולפחות להבנתי ממש נדרשים סקילס אחרים לגמרי ממנהלים, ולא תמיד אותם מנהלים שהיו פאונדרים יוצאי דופן ומחפשים כל הזמן איך לחדש, יכולים להתאים לנהל גם ערכים גדולים וגם לחיות עם גידולים סבירים, ולא גידולים של מאות או אלפי אחוזים בשנה.
למה אתם הלכתם על פטריק כמנכ״ל? למה לא אחד המייסדים?
וזה קשור גם למה שאמרת עכשיו, כי אני חושב שיש חברות שהמוצר הוא ממשיך להיות הדבר שהוא הכי מאתגר, חברה כמו, חברות בעיקר שהן קונסיומר באינטרנט כמו פייסבוק או וכאלה, ויש חברות שבהן כמו גיגיה, שהיא הפכה להיות B2B, שנושא הסיילס וההצלחה של המחירות הופך להיות האתגר הקשה. כמובן שהמוצר, עליו החברה תקום או טיפול, אבל מבחינת גדילה, אסטרטגיית המחירות והשיווק הופכות להיות החלק הקריטי והמאתגר. פטריק, מבחינת האישיות שלו והיכולות שלו, יש לי משהו שלשלושתנו חסר, וזה היכולת של להביא מוצר לשוק, לביזנס, קסטמרס, לבנות צוות מחירות, שזה גם אתגר מאוד קשה, כי למכור בעצמו, הוא בהתחלה היה בעצם איש המחירות, הוא בעוד אחד המרכזיים שלנו, ומאוד מסובך לא רק לבנות את הצוות, אלא ברגע שזה הופך שיש כמה דרגות ניהול, אז בכלל, אצל האמריקאים, אחד מהדברים שמוכיחים את עצמם כדרך הנכונה להגדיל ארגון מחירות, זה שיטות מאוד מוסדרות ותהליכי טריינינג והמעברת מידע וניהול מבחינת המערכות, וכל התחום הזה זה משהו שהוא הוכח את עצמו כפשוט יכול יותר ממה שאנחנו.
בגלל אולי שהוא מגיע מהתרבות הזו.
וגם ש... גם ספציפית הבן אדם הזה, אנחנו טובים בדברים מסוימים, והוא טוב יותר בחלק הזה.
ערן, אתה בעצם ה-CTO של החברה, אתה ארגונית נמצא תחת פטריק, שהוא בעצם גדל אצלכם, ואתה אחד מהמייסדים. נוצר לפעמים איזשהו מתח מסוים, היותך בעצם אחד מהפאונדר של החברה, אבל ארגונית תחת המנכ״ל שגדל תחתכם?
תראה, זה תחום מסובך. בעיקרון, כן, ברור שיש איזושהי רמה מסוימת של מתח סביב הדבר הזה, אבל בשורה התחתונה, בחרנו בו לנהל את החברה, בחרנו בו להוביל את הדרך, גם כשהיו החלטות שחשבתי שהן לא נכונות.
היו מצבים כאלה שבהם...
היו מצבים
כאלה. אני מקבל את מה שפטריק אומר כמנכ״ל, למרות שאני לא מסכים כפאונדר.
היו, בהחלט היו מצבים כאלה, ותמיד זה מצבים שבסופו של דבר גם לובנו בצורה מאוד טובה, גם עם השותפים האחרים בארץ, גם עם אולי אנשים אחרים בהנהלה, וכן, יש חילוקי דעות בין קבוצה של אנשים, וזה תמיד כאילו מצב מוזר, כאילו אתה גם פאונדר, שזה מין מעמד מיוחד בחברה, וגם בעצם כפוף למישהו שהוא המנכ״ל, אבל מצד שני, שוב, הוא המנכ״ל, הוא בסופו של דבר צריך להתמודד עם הרבה החלטות, ואני יכול להגיד שלהיות מנכ״ל זה לא דבר פשוט. החלטות הקלות הן קלות לכולם, ויש הרבה מאוד החלטות שהן אפורות. אתה לא בוחר בין אופציה טובה לאופציה רעה. זה לא שם. את זה כולם יודעים.
הרבה שטחים אפורים.
הרבה מאוד שטחים אפורים, הרבה לנסות לזהות את הרע במיעוטו. זה לא פשוט בכלל, ולכן צריך לקבל את זה שאנשים שונים תהיה להם ראייה שונה. אחרי שרבנו והתווכחנו על מה נכון ואיך נכון לעשות את זה, בסוף יש החלטה ונסים לעשות אותה על הצד הטוב ביותר.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עם רן לוי.
אז אני אקח אתכם אחורה עכשיו, רן, לתקופה שלכם שבה הכרתם בהוטבר. אז קודם כל, תספר לנו בכמה מילים על הוטבר, אחת מהענקיות האינטרנט הישראליות הראשונות.
אושיות האינטרנט.
אושיות האינטרנט.
כן.
ספר לי קצת על הוטבר, מה היא עשתה?
הוטבר בעצם הייתה חברה שהתחילה את הטרנד של הטולברים בזמנו. בעצם הרעיון היה להוסיף איזשהו אדון לבראוזר שמאפשר לקסטם אותו, להפוך אותו ליותר נחמד. הטרייד-אוף כמובן היה, משתמשים שילמו בעצם בחשיפה לפרסום. בעצם הוטבר הייתה מהראשונות בארץ שהתחילה את הטרנד הזה של, שעכשיו נהיה מאוד דומיננטי בארץ, אולי עכשיו כבר לאחרונה קצת ירד אפילו. של חברות שהן מאוד מוכוונות פרסום באינטרנט. הרבה מהמתודולוגיות שהיום הן כאילו common practice בכל מקום, זה דברים שבזמנו לא היה ממי ללמוד אותם, לא היה טקסטבוק. אנחנו המצאנו את הטקסטבוק בזמנו. ובאמת אני חושב שהייתה שם קבוצה מאוד מאוד מיוחדת של אנשים, שהצליחה לייצר את המיקס הזה של גם טכנולוגיה, גם גישה מאוד כמותית לדברים. וגם...
כל ההמצאה הזו של ה-AB טסטינג. אני זוכר מתי ישבנו, אני, ערן, אייל, השותף ואורן, וחשבנו, פשוט, זה לא היה קיים דבר כזה. בואו ננסה קבוצה שמקבלת חוויה כזו, קבוצה שאני מקבלת חוויה כזו, ונראה... פשוט לפי הביצועים נשנה את המוצר או עוד קטע. זה היה איזשהו שלב שהתחלנו להשיק מוצרים נוספים, ואז אמרנו, אוקיי, במקום, התלבטנו בין נאמר שלושה מוצרים, על איזה מהם כדאי, ואז אמרנו, במקום לבנות את המוצר, בוא נעשה פרסומת למוצר, נראה על מה לוחצים, ואז נחליט איזה מוצר לבנות.
בהתאם.
כן.
זה מפרסם איפה שהוא קיים.
אז זה קונספטים כאלה שערן...
ואני חושב שגם אחד הדברים המעניינים זה באמת להסתכל על כל הסטארט-אפים שנוצרו על ידי אנשים שהם יוצאי הוטבר. ובאמת גיגי...
מי למשל עוד שמות של יוצאי הוטבר שאולי נזהה? אם אתם זוכרים?
זוהר שהקים את... איך קוראים? זוהר לבקוביץ'.
כן, זוהר לבקוביץ', שם החברה שנמכרה לטלקום סינגפור.
אבל יש אנשים...
המובי. המובי, נכון.
כן, ויש עוד, יש עוד...
יש עוד...
איך נפגשתם עם שלושתכם בעצם, בהוטבר, איך התעצב הקשר ביניכם?
נפגשנו באופן מקרי, זאת אומרת, בעצם שלושתנו גויסנו על ידי המקימים של הוטבר. אני הייתי בעצם העובד הראשון בהוטבר, ורולי ואייל, אני חושב, הגיעו אולי איזה חודש, חודשיים אחר כך, פחות או יותר מספר 5-6 או פחות, משהו בכיוון הזה, והיינו מנהלים בחברה, והיינו שם משהו כמו 6 שנים.
הגעתם לכולכם, אתם סמנכלים או סגני נשיא, אני
כן,
חושב, נכון?
כן. אז עובדים ביחד ומכירים אחד את השני.
ואז החברה בעצם ב-2006, הוטבר נמכרת, אני חושב, לחברה אחרת זה היה. איך בעצם החלטתם בוא נעשה משהו משותף ביחד שלושתכם?
אז למעשה עזבנו את הוטבר קצת לפני שהיא נמכרה, אבל...
אני הייתי עד הסוף.
אתה היית ממש עד הסוף, כל הכבוד.
לא, זה מעניין לשמוע דרך אגב מהפרספקטיבה הזו, רולי. חברה ישראלית מצליחה, נמכרת, החלטה לעזוב או לא לעזוב,
אגב, יכול להיות, אני חושב שהבדל אחד שרן הוציאן זה שהוא ואייל גויסו למשרות בחירות מההתחלה. אני בגלל, בעצם, אני הייתי ארכיטקט.
באת לעצב את המשרד בתכלס.
לא, באתי והחלטתי, ראיתי שבאינטרנט אני יכול ליצור הרבה יותר מאשר במשרד אדריכלים, בקשתי שם שד ולסרטט גדרות, אז נכנסתי להוטבר בתפקיד של מעצב, ועם הזמן אני לקחתי על עצמי, כמו מה שאנחנו מנסים ליישם פה, מבחינת לאפשר לאנשים לגדול לתוך התפקידים, אז במשך כל השנים בהוטבר אני התפתחתי, באיזשהו שלב הייתי VP Product and Marketing, הייתי כבר בעצם עם אייל ורן ואורן וגבי היזמים, בשורה הראשונה של לקיחת ההחלטות, ויכול להיות שהם מיצו לפניי, כי הם היו בתפקיד הבכיר כבר מההתחלה, אז זה לא היה, אגב, הבדל כזה, הרמתי, לא, חצי שנה, שנה אחרי.
כן, משהו כזה נראה לי.
אבל למה שלושתכם עזבתם באופן עקרוני?
לא, אני לא עזבתי, החברה נמכרה.
לא, פעם שנמכרה,
למה לעזוב?
כי קודם כל, אתה מרגיש ש... סיימת איזה פרק, זה היה כבר איזה 8 שנים, וגם ממנתי שאני יכול לבד להקים חברה עם האנשים הנכונים. האמת היא שלשאלה שלך לגבי קודם, איך הקמנו חברה, למרות שאומרים, כאילו, לפי המיתוס, אתה צריך קודם כל לזהות צורך ואז להחליט להקים חברה, אנחנו פשוט רצינו להקים חברה, וישבנו עד שמצאנו מה... אני יודע, זה נשמע פחות טוב, אבל מצאנו משהו, ובאמת, האמת שזה לא כזה חשוב, כי באמת זה התגלגל משם כל כך הרבה פעמים, שזה יותר חשוב באמת, כמו שפעם הקלישה היא שהצוות ולא דווקא המוצר, יותר חשוב בגלל שאנחנו חיים בסביבה שהשינויים בה הם מאוד גדולים, הסביבה עצמה משתנה, ואם יש את הצוות שמסוגל להתמודד עם זה, אז המוצר יקרה.
אז באמת, זו כבר שאלה הבאה, גיגי עברה כמה וכמה גלגולים בעצם במהלך חייה עד כה. תספר לנו ערן קצת על השינויים בעצם, הפיבוטים הקטנים שעשיתם לאורך הדרך.
כן, זה בהחלט, זה סיפור מעניין, כי גיגי התחילה בכלל עם קונספט של להביא חדשנות לאימייל. אתה יכול לחשוב על זה כעל סוג של, אם אתם מכירים את סלק למשל, אז זה מין החלאה בין סלק לאימייל. בעצם להפוך את העולם הזה של אימייל שהוא עד היום, המדיום תקשורת הכי נפוץ באינטרנט by far, להפוך אותו למשהו שהוא יותר אינטראקטיבי, יותר מיידי, מין אפליקציות over email.
זאת אומרת, זה נשמע משהו שונה לחלוטין ממה שאתם עושים.
לא קשור בכלל. ובעצם כאמצעי שיווק, אני זוכר ישיבה אצלי בבית באותה תקופה שאייל ורולי אומרים, תשמע, אנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה שנקרא MySpace. מה שקורה שם זה משהו מדהים, חייבים להסתכל על זה.
למאזינים היותר צעירים לספר שמיינספייס הייתה פעם ענקית, בעצם בתקופה שלפני פייסבוק, היית יכול לפתוח שם האתר, הרבה להקות צעירות, דברים כאלה, מין פרוטו רשת חברתית כזו.
כן, היא הייתה בעצם אולי חלוצת הרשתות החברתיות, ובעקבותיה נוצר הרבה מאוד רשתות חברתיות קטנות שבאו וכולם נעלמו ביחד עם פייסבוק פחות או יותר, אבל השורה התחתונה זה שבאמת אנחנו הסתכלנו על התחום הזה, התחלנו להתעניין בתחום הזה בתור אמצעי לשיווק המערכת שלנו, וכיוון שבאנו מתחום של פרסום באינטרנט, אז התחלנו לפתח כלים שבעצם יאפשרו לנו לפרסם במייספייס ולשווק את המערכת אימייל שלנו במייספייס, להביא אנשים למערכת. ובאיזשהו שלב היו לנו כלים שהיו מספיק טובים, שאמרנו, החבר'ה האלה שם חיים בעידן האבן. בואו ניתן להם בינתיים, בזמן שאנחנו בונים את המערכת אימייל שלנו, ניתן להם להשתמש בכלים שלנו לצורך פרסום.
להם זה,
בעלי האתרים שמפרסמים ב-MySpace, או היה גם אקוסיסטם שלם של אתרים שיצרו תוכן עבור MySpace, שאתה בתור משתמש MySpace, היית הולך לאיזשהו אתר תוכן כזה, לוקח לך איזה משהו, סקין כזה או משהו כזה, ויכול בצורה מאוד מאוד פרימיטיבית לשתול אותו בתוך הפרופיל שלך ב-MySpace. ואנחנו עשינו אוטומציה לכל התהליכים האלה, וידענו להכניס פרסומת על הדרך, ולאפשר לחבר'ה האלה שהיו עסוקים ביצירת תוכן, שחלקם, ואני לא צוחק, היו ילדות בנות 13 שלא היו להם מושג מכלום, פתאום לעשות הרבה מאוד כסף מפרסום. וזה הכל היה בעצם, שוב, במטרה לתמוך בתחום הראשי שלנו, אבל מהר מאוד נשאבנו למקום הזה.
גולם כמה יוצרו.
פחות או יותר. גילינו שמצד אחד יש הרבה כסף לעשות שם. זה התחבר לנו מאוד טוב עם דברים שהכרנו, כי בסופו של דבר אוטבר הייתה חברת פרסום, ולכן המודל פה היה מאוד דומה למודל שכבר הכרנו, ועבודה עם מפרסמים מצד אחד, משהו שנקרא revenue share, שבעצם אתה מחלק את ההכנסות שאתה מביא מהמפרסמים עם האנשים שמביאים את האנד יוזרס בסופו של דבר, מודל מאוד דומה. אבל ככל שהעמקנו בעולם הזה של הרשתות החברתיות, בעצם התחלנו להבין את נקרא לזה, את הפערים שקיימים שם, ואת הצורך של מפרסמים להתחבר לעולם הזה. ולכן בעצם התהליך שגיגי עברה לאורך השנים התחיל מהמקום הזה, ועד היום אנחנו מאוד מכוונים, כמו שאמרתי גם בהתחלה, אנחנו מאוד מכוונים להביא את ה-value העסקי לארגון. אנחנו לא מספקים רק פתרון טכנולוגי. זאת אומרת, אנחנו לא באים לפתור איזושהי בעיה טכנולוגית נטו. הערך שגיגי מביאה הוא שילוב שבעצם פותר בעיה טכנולוגית, אבל על הדרך גם מייצר value. אנחנו מתייחסים לזה בצורה כזאת, אנחנו אומרים באופן מסורתי, כל נושא ניהול המשתמשים, זה היה cost center.
רק השקעת הכסף, לא קיבלת משהו כזה.
בדיוק, אתה צריך יוזרים, ואתה צריך לנהל אותם, ואתה צריך להבטח את זה, ואתה צריך, זה עולה לך כסף. השאיפה שלנו, בעצם מה שאנחנו עושים, זה מנסים להפוך את זה לפרופיט סנטר. כי עכשיו, הדבר הזה אומנם עולה לך איזשהו סכום שאתה משלם לגיגיה, אבל אתה יודע למנף אותו בצורה כזאת, שבסוף אתה גם מרוויח מזה. וזה הופך להיות פרופיט סנטר שבאמת מכניס לך הכנסות. אז בעצם, לאורך השנים, עשינו את האבולוציה הזאת. מתישהו, אני חושב ש בעקבות המשבר של 2008, אולי טיפה אחר כך, אני חושב, הגענו למסקנה שאנחנו עוברים למודל קלאסי, נקרא לזה, לא מודל של revenue share, מודל שהוא מחירה של מוצר, הלקוחות משלמים לנו, לא אנחנו משלמים להם, ובעצם משם הדברים התחילו, מלקוחות ששילמו לנו כמה אלפי דולרים בהתחלה, ללקוחות שמשלמים לנו היום מאות אלפים ומיליונים של דולרים.
אני רוצה לשאול ככה יותר על הסיילס מושן. אני מניח שפטריק, צריך לשאול את פטריק שם, אבל הוא לא פה, לא יושב איתנו פה בחדר. אתם עובדים, אחד הכללים החשובים במחירות זה לזהות את מול מי, מול איזה פונקציה בארגון אתה צריך לעבוד. אתם נופלים איפשהו לטעמי בין השיווק לבין ה-IT. ואם אפשר להכניס לפה עוד איזשהו פרמטר, גם המתחרים שלכם הם הגדולים, בעיקר מגיעים מעולם ה-IT. זאת אומרת, לקחו מערכות של ניהול משתמשים פנים ארגוניות, חברות כמו IBM, אורקל, והמרו אותם לעולם החיצוני, לטובת העניין, זאת אומרת, ניהול משתמשים חיצוני. קודם כל, מול מי עובדים?
אז אתה מדבר על נקודה מאוד חשובה, שבאמת נותנת לנו יתרון משמעותי בתעשייה. אגב, פורסטר לפני שבועיים או שלושה
גרטנר,
נכון. פורסטר, הבאים שיעשו את זה. הוציאו רשימה של השחקנים בתחום ועם ניקוד, ובמקום הראשון מעל IBM, סיילספורס, מייקרוסופט ועוד אחרים, נמצאת גיגיה. ואני חושב שבאמת, כמו שציינת, באופן מסורתי, הפתרונות האלה מגיעים מהתחום של ה-IT, אבל אני חושב שגם בחברות שעצמן, הלקוחות שלנו, מתחילים להבין את הערך העסקי שיש בניהול משתמשים, ולכן זה הופכת להיות יוזמה של ה... אז קודם כל לענות על השאלה שלך, של ה-CMO, של ה-Chief Marketing Officer, הוא בדרך כלל הלקוח, הבן אדם שאנחנו מדברים איתו. אני מסכים שבאמת המעורבות של אנשי IT מאוד גדולה, בגלל שהם צריכים לחתום על זה שהפתרון הוא מתאים, ועונה על כל הצרכים ברמת של IT, ולכן יש לנו חלק גדול מהתקציב השיווקי שלנו גם מופנה לכיוון ה-IT. אנחנו רוצים, גם הרבה פעמים שה-CMO מבקש פתרון כזה, הוא פונה לאיש שמוביל את ה-IT בארגון, ואומר לו, תמצא לי פתרון, ואז את כל, גם ה-research, גם ה-evaluation, וגם אפילו ההחלטה יכולה להיות בצד של ה-IT, כל עוד עומד בקריטריונים שה-CMO הגדיר, ולכן אנחנו באמת, אנחנו פונים לשני הצדדים האלה בארגון, כשהמרכזי הוא ה-CMO בכל זאת.
אני רוצה להוסיף משהו אחד, וזה שהאתגר הזה הוא אתגר באמת לא פשוט, כי זה שני בעלי עניין בתוך הארגון, שהם מצד אחד אמורים להיות שותפים, מצד שני הרבה פעמים יש ביניהם סוג של ניגוד אינטרסים. האנשי ה-IT בדרך כלל רוצים משהו שיהיה להם זול, יהיה להם קל לתחזק, יהיה מאובטח ודברים כאלה. אנשי השיווק רוצים משהו שהוא מאוד קל להשתמש בו, ובעיקר שהם לא יהיו תלויים באף אחד, שהם לא יצטרכו לחכות לזה שמישהו יעשה עבורם משהו. בעוד שאנשי ה-IT, שוב, הם רוצים שליטה והם רוצים לנהל ושלא יעשו שום דבר בלעדיהם. אז הקונפליקט פה הוא לא פשוט.
איך אתם מנהלים את הקונפליקט הזה?
אנחנו מנסים. לפעמים אנחנו, ממש אנשי המחירות שלנו, מביאים את האנשים השונים לדבר ביחד, אבל הרבה פעמים זה סביב בניית אמון. הדבר שהיה חשוב לי להגיד זה שהיום באופן כללי אתה רואה בהרבה ארגונים שדווקא המפתחים, פתאום יש להם כוח להשפיע על כל מיני החלטות. הם בעצם מתנסים בכל מיני טכנולוגיות, ובאים כבר עם איזושהי גישה לאיך הם רוצים לפתור בעיה מסוימת, על סמך ההתנסות שלהם. ולכן, אחד הדברים למשל שאנחנו משקיעים בו, זה באמת לחשוף את המפתחים של הלקוחות שלנו לטכנולוגיות של גיגיה. אז אנחנו פעילים בכל מיני מערכות אופן סורס, שאנחנו שותפים פעילים ואפילו קומיטרס בחלק. אנחנו מאפשרים לאנשים להתנסות במערכת בחינם. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להירשם באתר של גיגיה ולהתחיל להתנסות, אתה יכול לראות את כל התיעוד של ה-API'ים שלנו, פאבליק, יכול ללכת עכשיו, לראות אותו.
זאת אומרת, הטכנולוגיה אצלכם היא חלק גם מאסטרטגיה של מרקטינג, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר.
בהחלט.
להיכנס לארגון דרך המפתחים שלו, לאו דווקא דרך
בדיוק,
אנשי המרקטינג.
בדיוק. זאת אומרת, להראות שיש לך טכנולוגיה מובילה, שיש לך API שנראה טוב, שאתה שותף בקהילה הזאת של האופן סורס, ואתה לא רק לוקח ממנה, אלא אתה גם יודע לתרום, לשתף פיתוחים שאנחנו עושים פה בגיט-האב שלנו, ולאפשר לכל אחד בעצם לקחת ולהשתמש, זה בעצם חלק מהעניין. המפתחים רואים את זה ויודעים להעריך את זה.
אולי, אז אנחנו מתקרבים לסוף הרעיון. רולי, שאלה אחרונה, אני אפנה אליך. לאורך השנים גיגיה גייסה בכמה וכמה סבבי גיוס, היה לכם לא מעט משקיעים מוסדיים כאלה ואחרי, זה לא מוסדיים, סליחה, קרנות וכדומה לאורך השנים. יש לך הרבה ניסיון, אני מניח, בלעבוד מול משקיעים. מה למדת לאורך הזמן מהעבודה הזו?
אוקיי, כמה דברים. הדבר הראשון זה שהיחסים עם המשקיעים הם רגשיים לא פחות מרציונליים. זאת אומרת, אם אתה עכשיו בתהליך של גיוס כסף, ואתה עובד מול משקיע שמעוניין, כך בחשבון, שזה כמו סיפור אהבה, זה יכול להיגמר כמו שזה התחיל, בלי שום סיבה נראית לעין, ולכן המומנטום זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, לשמור על להתקדם מהר, להתרכז בדברים החשובים, ולא לנסות לחשוב שאם יש אינטרס, אז, אז הוא הדבר היחידי והוא יחזיק את היחסים.
זאת אומרת, אומר. היחסים הבין אישיים, אני מבין, נכון?
גם היחסים אומר? הבין אישיים וגם בכלל המומנטום של ההתרחשות הזו של תהליך הגיוס. זה כמו ניהול מערכת יחסים, קשה לי להסביר בשתי מילים.
את לא יותר מדי להתקשקש על האבלואציה ועל כמה מקבלים או זה.
אלם כן, אתה חושב שזה מאוד נכון, אבל אם אתה, אתה צריך להחליט מה חשוב לך,
לדעת לוותר שצריך כדי להמשיך את המומנטום.
כן, ולדעת להתפשר על הדברים האחרים, כל עוד אתה מרגיש שאתה בכיוון הנכון. דבר נוסף זה, כמו שאמרתי בהתחלה, עוד פעם, אני פחות כבר מנוסה, הוא פחות מכיר את הקרנות הישראליות, אבל אני מאוד ממליץ לכל סטארט-אפיסט שמגייס, להיפגש עם קרנות בסיליקון ואלי, אני חושב שאנשים שם ברמה מאוד גבוהה, וזה מתבטא בזה שלא שואלים אותך שאלות כמו, מה אם גוגל יעשו את זה מחר, או כל מיני שאלות חסרות, באמת כאילו לא רלוונטיות, אלא מבינים את ה... הם יכולים תוך שתי דקות, הם מבינים מה אתה באמת מביא לשולחן, מה מיוחד, לא מעניין אותם שאלות כמו מה גודל השוק, כי ברור לכולם, פחות או יותר מה זה גודל השוק, מה זה משנה, זה 5 מיליארד או 500 או 50 מיליארד, וגם על הערכות לא רלוונטי לדבר על דברים כמו, אני מניח שבתוך 3 שנים אני אקח חלק כזה מהשוק וכולי, הדברים האלה לא רלוונטיים. השאלה אם אתה מביא לשולחן משהו מעניין בתחום שהוא גדול ועם פוטנציאל גדול. דבר נוסף, אם יש לנו עוד רגע, זה שמשקיעים האלה, כך בחשבון, בעצם אתה צריך להחליט בתור יזם עם 2 מסלולים. אם אתה רוצה לעשות ביזנס שמכניס כסף, או האם אתה הולך על משהו שהוא פוטנציאל להיות עצום. אל תיגש לקרנות הון סיכון עם מה שאתה, וזה אגב שונה מלפני 5 או 10 שנים שבהן, אם היה צפי שאתה תוכל לעשות אקזיט, נאמר של 100 מיליון דולר, זה הדבר שהם משקיעים בו. היום הם הבינו שחברות שהן מתייצבות על בערך ערך של 100 מיליון דולר, או גם 200 מיליון דולר, וכמובן פחות, אין להן כל כך ערך בשוק, בגלל שהן לא יכולות ללכת להנפקה, וכל עוד הן גם לא גדלות, אז הן לא מעניינות כל כך, ולכן הסיכוי לאקזיט הוא... הוא נמוך, מחפשים, הקרנות הון סיכון מחפשות חברות שיכולות להיות עצומות בגודלן. אז אם אתה ניגש לקרנות הון סיכון...
דע שזה הציפייה.
כן, בדיוק.
בסדר גמור. אז לקראת סיום הרעיון יש לנו מסורת, לא בעושים עסקים, שבה אנחנו מציעים למרואיינים, מבקשים מהמרואיינים שלנו להמליץ על המרואיין הבא, מישהו שהם רואים בו... מישהו שאפשר ללמוד ממנו, מישהו שיש לו הרבה ניסיון בתחום כלשהו, זה הייטק או לא בהייטק, אם זה בצדים הטכניים, בצדים השיווקיים, ניהוליים וכדומה. הרבה פעמים המרואיינים שלנו גם מוזמנים לבוא ולראיין לצידי את האדם שאותו הם המליצו עליו. נבקש מכם, רולי וערן, לחשוב ולתת לנו המלצה על מישהו שאתם רוצים לשמוע אותו. ואני אומר גם, שיעזור מאוד אם זה מישהו שאפשר באמת להביא אותו. אם אתם יכולים לעזור להביא אותו. את סטיב ג'ובס קשה היום להביא. אבל זה מישהו שאתם מכירים גם ויכולים להביא אותו בעצמכם, זה גם נחמד.
הבן אדם שעולה לי בראש, קוראים לו אייל הרצוג, שהוא היום פחות שמוכר בתעשייה, הוא יותר מהדור הראשון של האינטרנט, אבל הוא בן אדם עם ויז'ן מטורף. אני חושב שאם מעניין אתכם לקיים שיחה, גם שמגיע לרבדים הפילוסופיים של לאן הדברים הולכים. עכשיו הוא מתעסק בכל הנושא של בלוקצ'יין ומעבר למטבעות. ותמיד הוא הקדים את זמנו, פה הזכרת את מייספייס, ממנו אני הכרתי את מייספייס, אני זוכר שיום אחד הוא התקשר אליי, הוא היזם של מטה קפה, ואמר לי, רולי, תסתכל על... אתר שנקרא יוטיוב, אני אפילו לא ידעתי קודם עם אותיות יו וכולי, משהו שם נראה לי מעניין. תנסה להבין למה הם כל כך מצליחים, רצה להתייעץ איתי. אז הוא, אני חושב, בן אדם שמאוד עם הרבה ויז'ן ורואה קדימה.
אני ניצלתי את הזמן כדי לחשוב, כי זו קצת שאלה שקשה לי. אז אני הייתי מציע מישהו שאני חייב להודות שלא הייתי איתו בקשר כבר הרבה מאוד שנים, אז אני לא בטוח כל כך מה ה... מעורבות העסקית שלו, אבל הוא היה יזם של חברה בשם קוטנדו, שמכר אותה לאקמאי לא מזמן, הוא אחד היזמים, שמכר אותה לפני איזה 3 שנים או משהו כזה לאקמאי בהרבה מאוד כסף. הכרתי אותו לתקופה מאוד קצרה באיזושהי הבלחה שעשיתי בחברה שנקראה קומטאץ', שהוא היה שם, ואני הגעתי לשם ישר אחרי הצבא, והוא שינה את, את דרך המחשבה שלי, בתקופה מאוד מאוד קצרה, אני חושב זה לקח שבוע או שבועיים, ואני חושב, יש נקודות תפנית כאלה בחיים של בן אדם, שאתה, אם אתה עושה אנליזה מספיק טובה של עצמך, אתה אולי יודע לזהות אותם, להגיד, זאת נקודת תפנית.
מה הוא שינה אצלך?
מה שהוא שינה אצלי, זה את ההבנה בכוח של מפתחים לעשות דברים מדהימים, קבוצה קטנה של מפתחים לעשות דברים מדהימים. אני הייתי עתודאי בעוונותיי, והייתי בצבא, ועסקנו שם הרבה מאוד, נקרא לזה אינטגרציות של מערכות. זאת אומרת, כתבתי קוד, אבל זה היה אינטגרציות. כאילו לקחנו משהו מפה, משהו משם, תפרנו, אני עוד הייתי כאילו low level כזה, אז עשיתי כל מיני דברים ב-C ואסמבלי ודברים מהסוג הזה. וכשהגעתי לשם, ראיתי מערכת שהוא כתב, והוא כתב אותה בסוף שבוע אחד. זה היה DNS server. ואני זוכר שראיתי את הדבר הזה, וזה עד היום זכור לי בתור כזה רגע של הערה. אם בן אדם, אני בחיים לא הייתי מעלה על דעתי לפתח כזה דבר. אני הייתי הולך, מחפש איזה DNS server מדף, חושב איך לקסטם אותו כדי להשיג את מה שרוצים. הייתי כנראה עובד על זה פי 10 יותר ממה שהוא עשה את זה, והוא פשוט בא וכתב את זה. זה גישה אחרת לחיים. זה, אתה אומר, יש לי בעיה, אני יכול לפתור אותה בצורה כזאת, פשוט בעצמי, אני אלך ואני אכתוב את זה ואני אפתור את הבעיה.
נשמע בן אדם מעניין מאוד לספר. מה
שמו? שמו אודי טרוגמן. זהו, אז אני ממליץ בחום.
בשמחה. ערן קוטנר, רולי אליעזרוב, תודה רבה לכם שהערתם את אוזנינו ואת אוזני המאזינים, ונאחל לכם הרבה הרבה בהצלחה, המשך הצלחה בגיגי. תודה רבה.
תודה רבה.
עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz, שם תמצאו את כל פרקי העבר שלנו, קישורים לקבוצות בפייסבוק ולינקדין, ותוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה. עושים עסקים הם ניר סייג, עורך הכל, דני תימור על הניהול העסקי, ואני, רן לוי, מגיש ומפיק.